הנושא שאני רוצה לשוחח עליו הוא שאלה חינוכית. באמת שאלה חינוכית. ויש כרגע בבית המדרש הזה מספיק פערי גילים שמאפשרים לי להעלות את השאלה החינוכית הזאת. הדור שלנו, כשאני אומר הדור שלנו, זה מתוך נקודת הנחה שכל רבע שעה זה דור אחר. אז הדור שלנו גדל על המלך המשפט. על זה גדלנו. מאלול ועד תקיעה גדולה האחרונה של מוצאי יום הכיפורים, ואפשר אולי אפילו לתוך הבהור החום של מוצאי יום הכיפורים, חיינו על מתח גבוה של המלך המשפט. זכור לטוב הרב זלזניק זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית המדרש הישן שם למטה יושב ושני עיניו כשני גחלי אש, והוא דופק על הרמת הספרים שהייתה עומדת אחד על גבי השני, על גבי השלישי, על גבי הרביעי, והוא אומר: חטא זה חטא, זה חטא, זה חטא, זה חטא. והוא מכה בנו. ומה אנחנו בחורים צעירים יכולים לעשות? לאט לאט אתה מסתכל ככה על פני בית המדרש ואתה רואה את הראשים יורדים למטה, את כל יתרת השיחה כולם שומעים כבר כשהראש מורכן על גבי השולחן, וכשהרב מסיים את השיחה איש לא קם לאכול. אנחנו ראינו, איש לא קם לאכול. ככה גדלנו. עברנו מרחק של אלפי שנות דור, הילדים שלנו באים הביתה חודש אלול, איזה אווירה, אני לדודי ודודי לי. אתה כבר כמעט לא יכול להגיד את המשפט המלך בשדה בלי צירוף של המוזיקה שמתלווה לזה, ולעמד באיזה תנועה של 45 מעלות שעניינה חצי ריקוד והנאה גלויה על זה שברוך השם זכינו לחודש אלול נוסף והמלך בשדה, ברוך השם. אני יושב עם ילדיי שלי ליד השולחן של ראש השנה, וכשנדמה לי שדעתם קצת זכוכה עליהם, אז אני דופק על השולחן ואומר: נו, ראש שנה. אחד הצדיקים הקטנטנים שלי מסתכל עליי ואומר לי: אבא, מה אתה בדינים? מה אני בדינים? ראש השנה היום, אתה שואל אותי מה אני בדינים? גברת, לא שמעת את הרב זלזניק? חטא זה חטא, זה חטא. לא שמע? לא, הוא לא שמע, הוא לא שמע. האמת צריכה להיאמר שאפילו חבד, מי שעוקב, יראה איזושהי תנועה של נסיגה מהבשורה המרנינה והמשמחת שהמלך בשדה. אנחנו מתחילים לשמוע, למי שעוקב באמת וקורא את השורות הקטנטנות שאחרי הכותרת הראשית שאומרת המלך בשדה, עוקב בפנים מה כתוב, אז המלך יוצא אל השדה ולוקח את כולם חזרה אל היכלו. זאת אומרת, מנסים להחזיר את המלך מהשדה חזרה אל ההיכל. כנראה שאווירת השדה קצת נראית ביניהם מוגזמת לאחרונה. אבל האמת, 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 מה לנו כי נדבר על חב"ד? מה לנו כי נדבר על הרב זלזניק? אנחנו צריכים להודות, המסר של ראש השנה שנאמר הוא מסר מורכב. המסר של עשרת ימי תשובה, חודש אלול, הימים הנוראים בכללם, הוא מסר מורכב. מסר מורכב. מצד אחד ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, אתם מבקשים לומר שירה. מצד שני אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו והרשענו. ומצד שלישי האורחות צדיקים, יראה שמחתו בהגיע הזמן כפרתו. תוסיף על זה עוד איזושהי אווירה מרונית משהו של רב שמעון בר יוחאי, אם אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, ושוב אתה נכנס לאותה תנועת מלקחיים שאתה לא יודע איך לצאת ממנה. אז מה בדיוק אנחנו צריכים להרגיש כאן? אנחנו צריכים להלך כמי שכל העולם עומד ליפול על ראשנו? אנחנו צריכים להלך כמי שבטוח שיצא זכאי בדינו? מה הולך? ומצטטים לנו את הירושלמי, שכל אדם שיש לו דין אז הוא לובש שחורים, מטטף שחורים, ולא מתגלח ולא מסתפר וכו'. אבל אנחנו, אנחנו בטוחים, אנחנו בטוחים על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, ועל כולם אלוהה סליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. אז מה האמת? אז מה האמת? ואיך מחנכים אל האמת הזאת? מה צריך שיאמר? מה ההיגיון שעומד מאחורי כל העניין הזה? ועוד משהו, אפשר לומר שקצת חוסר הבהירות הזה חלחל אל תוך עמוד התפילה של הימים הנוראים. וכשאני אומר עמוד התפילה, אני מתכוון לעמוד הזה פה על החזן. לא, 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 עניין פרסונלי, לחזן בכלל. אפשר להגיד שמהישיבות שלנו התחיל לצאת הטון תרתי משמע, והלך והתפשט לכיוון בתי כנסיות ובתי מדרשות שבכל הארץ. תפילה של ימים נוראים זה משהו שאנשים צובעים על הדלתות, באים לשמוע, תפילה. אם זה היה רק בחיות, ספק גדול אם היו באים. אבל זה מעמד, יש ניגונים, יש אווירה טובה, ולאט לאט הולך את המנגינה ומשתלטת על הכל, והנה הציוויון משתלב עם האווירה המורכבת. אז כן או לא, אז זה בסדר, זה כבר מתחיל לראות קצת היום. בדיוק מישהו שראה את הנושא שנה, הייתי באיזשהו מקום שנה שעברה, נראה לי שהם קצת החליפו ראש השנה עם השלמתי לו פורים. לא, הוא אמר, לא עד כדי כך, שמחת תורה. אז וזה מחלחל, זה עובר בכל מקום, זה מגיע. וכשאתה כבר אומר לגזור את דינך ולבוא ולהגיד שזה באמת לא בסדר, פתאום אתה פותח את הספר של הרב סולובייצ'יק, והוא כותב לך באיזה מין הד מן העבר הרחוק של חכמי אשכנז עד לתוספות, שהיו רגילים לשיר את האשמנו בגדנו במנגינה מאוד מאוד מיוחדת. והשנה אפילו היה לי את הזכות שהגיע לפה איזשהו בחור משטרסבורג, שזה שם באזורים האלו, זה כל האזור הזה, חבל אלזס, זה כל האזור שם. והוא אומר, כן כן כן, אצלנו בבית הכנסת. והוא מתחיל לשיר לי את המנגינה, שלא להאמין שיקים שרים את זה. אבל ניגון באמת מנגינה של מרש, אשמנו בגדנו, ואין לך מה לחבר לזה אלא רק את האמרה של הבעל שם טוב, ששאלו אותו על זה שמנגנים אשמנו בגדנו. הוא אמר, תסתכל בחוץ, המנקה של האורוות של המלך, איך הוא מנקה את האורוות? הוא עומד ושורק לעצמו איזה מין מנגינה ככה שמחה, והוא מנקה את האורוות של המלך. אתה תעצור לידו ותשאל אותו, מה אתה שורק לך מנגינה כזאת עליזה? הוא אומר, אני עושה נקי בשביל המלך. לא לשרוק מנגינה עליזה? בעלי התוספות, הרב סולובייצ'יק, הבעל שם טוב, ואני, אנה אני ואה. מה הקו? מה צריכה להיות ההדרכה המהותית, האמיתית, שצריכה להנחות אותנו? שאלה אישית, וכל פעם שלא נעים לנו להגיד שזאת שאלה אישית, אנחנו הופכים את זה לשאלה חינוכית, כאילו בשבילנו כבר פתרנו את זה, אנחנו שואלים בגלל הילדים. משל לאבא שקונה רכבת חשמלית בשביל אבא של ילד בן 3. אבל השאלה היא שאלה שלנו. בואו נתמקד. השאלה שעומדת כאן היא שאלה לא סתם של סתירה בין ממראות שונות בחז"ל, שהיא סתירה קיימת, ולסתירה הזאת יש תירוצים מתירוצים שונים, נכתבו בכל מיני ספרי הגות ודברי תורה ובשיחות של ראשי ישיבות, כבר תרצו את הקושיות. השאלה שלי היא אחרת, ולדעתי היא נוקבת ויורדת עד השיטים. יש כאן, וזה צריך לומר בפה מלא, יש כאן שתי תנועות נפשיות מנוגדות. יש תנועה נפשית אחת שהיא תנועה של התרחבות, תנועה של שמחה, תנועה של בסדר, תנועה של הכל טוב, תנועה של התפתחות, ויש תנועה נפשית שהיא תנועה נפשית הפוכה, תנועה ביקורתית, תנועה של לא בסדר, תנועה של הלחת, תנועה של עצבות, תנועה של התכנסות, תנועה של אמירת די, מספיק עם החגיגה הזאת, אי אפשר כל הזמן רק להסתובב שמח, אתה צריך לדעת יש דין ויש דיין, יש חשבון הנפש, מה קורה? אלו הם שתי תנועות נפשיות שהן תנועות נפשיות מנוגדות, וכלפי שתי התנועות הנפשיות האלו אני רוצה לדבר, ולא להגיד עוד תירוץ במאמרי חז"ל, אלא לדבר על התנועה הנפשית. כי לעניות דעתי הצורך זה שמגיע מפיהם של בני הנוער שלנו, שהולך ומחלחל לתוך בתי המדרש שלנו, ומשם הוא הולך ומתפשט על כל בתי הכנסיות, הוא הצורך לבחור בתנועה נפשית אחת ספציפית שהיא נוחה יותר, היא נעימה יותר, היא מתנגנת יותר, היא מצטלמת הרבה יותר טוב. זאת התנועה הפתוחה והמחבקת. זה כל כך טוב וזה כל כך נעים. ושוב חוזר הוויכוח עתיק היומין, כשעוד פעם החסידים היו בעצם צריכים לעשות קידיש ביום כיפור, אבל מה נעשה והקדוש ברוך הוא אמר שלא, אז עושים את זה בערב יום כיפור. וזה לא וורט שעכשיו המצאתי אותו, זה כתוב בשפת אמת. ולעומת הליטאי שמופיע בפנינו עוד פעם בפנים מיוסרות, כששערי תשובה תחוב לו מתחת לבית שחיו, וכתוב שם שישתונן ליבו כליותיו וכו' וכו', ועוד פעם אנחנו עדים לשתי התנועות המנוגדות האלו, ועוד פעם אנחנו בתמונה החסידים מצטלמים הרבה יותר טוב. ואיך אנחנו מוצאים את דרכנו בסבך הניגוד הנפשי הזה שבו אנחנו נמצאים? אני מקווה שלא הסברתי את הסבך יותר מדי טוב, באופן שכבר לא אצליח להתיר אותו אחר כך. לקראת הערב הזה שאלתי כמה יהודים, מה אתה אומר על זה? וכמעט כולם אמרו לי, נו, וגילו ברעדה. הם עוד אמרו את הוגילו ברעדה, מה שנקרא בבטחת. לא היה הפסק בין וגילו לברעדה כדי שאלת שלום רב לתלמיד, לתלמיד לרב, אלא זה נאמר בבטחת, בדחיפה אחת זה נאמר. משל כאילו רצו לבוא ולהגיד שאם אומרים את זה ביחד אז זה גם יכול ללכת ביחד. אבל אז אני עמדתי פני תלמיד תם ושואל, סליחה, איך גלים ברעדה? איך עושים את זה? אולי אתה יכול להסביר לי. מה השכל? איך זה הולך? מבחינה נפשית. אני רוצה לעשות את זה, אני לא מצליח. אני מתחיל גיל, אין לי רעדה. מתחיל רעדה, אין לי גיל. והנני להציע הצעה. נתנה דבי אליהו, אמר דוד המלך עליו השלום, אני יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי, ועדיין אין לי תשובה. כי אותה שאלה ששאלתי על וגילו ברעדה יש לי עכשיו. אלא מה? כשאנחנו באים לדבר על שתי התנועות הנפשיות האלו, התנועה שמצד אחד היא מתרחבת, מצד שני היא מתכווצת, זה שולח אותנו לרגעים ראשונים של בריאת עולם. במערכת הספירות שמייצגות את תהליך בריאת העולם, שתי הספירות הראשונות זה חסד וגבורה. חסד ספירה ימנית, גבורה ספירה שמאלית. ימין מקרבת, שמאל דוחה. עכשיו זה עובד כך, קודם כל היה החסד. החסד בא בשטף גדול, בנתינה גדולה, בהערה גדולה, בהקרנה גדולה, לתת, לחולל, להוות, להשפיע, להקרין. כל המילים החיוביות האלו, השמחות האלו, כל המילים שבעינינו הן נתפסות כמילים נותנות חיים. ודאי, בריאה. כי אמרתי עולם, חסד ייבנה. פשיטה, פשיטה, עוצמות. הכל חיובי, חיובי, תן, 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 תתפשט, תתרחב. אלא מה? שההתפשטות וההתרחבות האלו עלולות להיות תנועות הרסניות. בא במידה שהתנועה הזאת היא תנועה שמשפיעה ונותנת המון המון חיים, היא תנועה שבהחלט עלולה להיות תנועה הרסנית ממש, הורסת. כשדבר בא בלי גבול ובלי מסגרת ובלי איזשהו חשבון ובלי איזשהו ארגון או מה, בהתחלה זה מאוד מאוד יפה, מים קרים הנפש היפה, אבל לאט לאט שטף המים הגדול הזה הופך להיות למבול נוראי שהוא משפיע עוד ועוד ועוד ועוד, ואתה עומד מול התופעה הזאת ואתה אומר, זה גדול, זה מסוכן, זה הרסני. גמרא חגיגה י"ב עמוד א', ואמר רב יהודה אמריו, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו, שנאמר עמודי שמיים ירופפו ויתמהו מגערתו. והיינו דאמר אש לקיש מי דכתיב, אני אל שדי, אני הוא שאמרתי לעולם די. חסד, חסד אמרת? לא, גבורה. לעצור, שמאל דוחה, ביקורת. כמה? עד לאן? מה הגבולות? מה המסגרת? תגדיר גבולות גזרה. כמה אפשר עוד להשפיע? כמה אפשר עוד להקרין? כמה אפשר עוד לתת? זה מסוכן. והקדוש ברוך הוא עומד וצופה במהלך החסד שמתפשט ונותן ועוד ועוד ועוד, וברגע הנכון והמתאים הקדוש ברוך הוא גואר בו ואומר לו די. אמר אש לקיש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים היה מרחיב והולך, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ויבשו, שנאמר גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב. גם הים, כמות אדירה של מים, נד ענק שוטף את הכל, אין קיום, זה ימחה את כל היקום. והקדוש ברוך הוא אומר די, ואתה כבר לא יודע מה יותר חסד, הנתינה או אמירת הדי. וליתר דיוק אתה יודע טוב מאוד, תודה לריבונו של עולם שאמר די. הודות לדי הזה העולם שלנו הפך להיות מקום שאפשר לחיות בו, שאפשר להתקיים, שבכלל יש מציאות אחרת אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר די. אז אני מדמיין לי בעיני רוחי, תראו לעצמכם עולם שהולך ומתרחב ומתרחב ומתרחב. לא, אז מה אם העולם הולך ומתרחב? לא הבנת, עולם כזה שכל הזמן הולך ומתרחב הוא עולם שאי אפשר לחיות בו. זה עולם שיש בו אנרכיה, זה עולם שאין בו שום מסגרת, ואיש כל הישר בעיניו יעשה. הכל ג'לי, הכל זז כל הזמן. למה? כי בא לי, כי זה מסתער, כי זה הולך, כי זה מתפרץ, וכל הזמן ועוד ועוד ועוד. עד איפה? אין עד איפה, השאלה לא לגיטימית, אין לאיפה. זה ממשיך, וזה ממשיך בהגדרת מציאות הבריאה. אל תשכחו, זה לא איזשהו דבר שאתה אומר טוב אנחנו נחכה עד שזה ייגמר. לא, זאת הגדרת הבריאה. ממשיך וממשיך 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 וממשיך, והייתי עומד כאן ואומר ממשיך עד בלידי, עד שאמר הקדוש ברוך הוא די. והדי הזה הוא שהבטיח את קיומו של עולם בנוי. הדי הזה הוא הבטיח שנראית היבשה, וסוף כל סוף יש לנו משהו מוצק מתחת לרגליים ואנחנו יכולים לעמוד. קשה להתעלם ממשחק המילים, היה עולם מרחיב וחרב, וחרבה היבשה. כל הולך ביחד, מרחיב וחרב. לפעמים אתה אומר מרחיב, תראו לעצמכם, היה מישהו בא לגבאים של הישיבה והיה אומר לקראת יום הכיפורים אנחנו מרחיבים את בית המדרש. יפה מאוד. אבל פה פתאום אתה שומע לא, מרחיבים, מחריבים, תיזהר. זה שאלה עקרונית, שאלה קונספטואלית. התפיסה היא שכשאתה מרחיב אתה מחריב. תבין, כשאתה תופס קונספטואלית שכל דבר הוא על בסיס של הרחבה, הוא על בסיס של התפשטות, אין עמידה וקיום לעולם הזה בכלל. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, הגיבור תמיד מצטייר בעינינו כמי שמסתער, כמי שרץ קדימה. לא, הכובשת הזו כחיצים ביד גיבור, ביד גיבור, קפוץ ביד גיבור, לא אחרי שהוא כבר שלח אותם, אלא ביד גיבור. השליטה, הצבת הגבולות, המסגרת, כמה זה חשוב. חסד, גבורה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. דוגמה להתפרצות הבלתי מבוקרת הזאת שאנחנו כל כך חוששים מפניה, אלו הם לא פחות ולא יותר מאשר השדים. במדרש תנחומה כבר עמד על זה שבעצם השם שד נגזר מהמילה שין דלת יוד. הוא אומר שלכל אדם שתל לקדוש ברוך הוא בו שלוש אותיות, שין, דלת ויוד, ומי שאיננו נימול חסר לו אות יוד, ומי שלוקח אותו למקומו בגיהנום זה שד. שד משדי. מהו שד משדי? אומרת המשנה מסכת אבות פרק ה' משנה ו', כמה דברים, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. הוא מסיים את המשנה ויש אומרים אף המזיקים, ואומר רבינו עובדה מברטנורה, אלו השדים שלאחר שברא הקדוש ברוך הוא אדם וחווה היה מתעסק בבריאתם, וכשברא רוחותיהם לא הספיק לברוא גופיהן עד שקדש היום ונשארו רוחות בלא גוף. מה זה השדים? מה זה הפראות הזאת? זה שד בלי הנקודה האחרונה שסוגרת את העניין, ששמה גבול, ששמה מסגרת. זה יצור שנברא הגדרתית כמו שהיה העולם נברא אלמלא שהיה הקדוש ברוך הוא אומר די. זה יצור שנתקע באמצע הבריאה שלו ולעולם לא חדל להיברא. הוא מתפשט ומתפשט 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 ואין לו את היוד שיאמר לו די. ואז אנחנו מקבלים של את אותה ישות, המזיקים. המזיקים זה אלו שאינם חפצים בבניינו של עולם, אינם חפצים ביישובו של עולם, אינם חפצים בשום מסגרת, רק כל דבר שמה שקורה ישר להרוס, לשבור. אלו הם האנרכיסטים הכרונים, שמה שיש, כל מסגרת, כל דבר יישוב, כל דבר בניין, הם ושאייה יוקת שער, זה מה שמעניין אותם, לנפץ, לשבור, להרוס, לקלקל, לנתץ את המסגרות. חוזרים אנו אל הימים שלנו, ימי הדין, ימי המלכות, ימי הוידוי וימי השמחה. אני שמחתי מתוך יראתי, אני יראתי מתוך שמחתי, אמר דוד. יש שמחה עצומה בימים האלו. למה? כי יש מסגרת. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך. יש בעל הבית פה בעולם הזה. יש משהו שנותן לי תחושה של ביטחון. אני משלם על זה מחיר, נכון? אני משלם על זה גם מחיר אישי. יום דין, יום של סדר. אני נתבע פעם בשנה לתת דין וחשבון על כל מעשיי לפני מלך הסדר והמשפט. ואני נתבע חס ושלום, בהיעדר תשובה חס ושלום, לשלם את המחיר על היעדר הסדר והמשפט שלי הפרטיים. אבל אם נתבונן עמוק עמוק, זה מה שנותן לעולם תבניתית, קונספטואלית, זה נותן לעולם את הביטחון ואת הקיומיות שלו. אבו זהירים במורה של מלכות, אלמלא היא יש את ראו חיים בלאו, באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות? זה כל כך כיף לפרגן לעצמנו קורטוב של שמחה בימים הנוראים, כשהעולם שממנו אנחנו יוצאים הוא עולם מסודר, מוגן ומאובטח. זה כל כך טוב. אילו היה זה עולם כזה שכל כולו מלא חיוכים ואין בו לא יום דין ולא יום דיין ולא יום מלך, לא היינו יכולים לחייך, לא היה לנו מאיפה לצאת, והעולם שבתוכו היינו חיים היה עולם אנרכי, עולם מאיים, עולם מסוכן, עולם שאין בו שום סדר ומשמעת וארגון. ואנחנו בימים האלו מקבלים על עצמנו את המחיר במובן הרחב ביותר של המילה, של הסדר והארגון הזה. ומתוך כך, ורק מתוך כך, ומתוך ההרגשה הזאת של המחיר הכבד שאנחנו צריכים לשלם בשביל הסדר והארגון הזה וקבלת העול והדין והמלכות, ומתוך זה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשמוח ולהגיד, יש אלוקים בישראל, יש מלך לעולם. השבח לאל בורא עולם. כמה טוב זה שיש לי מאיפה לצאת ולאן לחזור. כמה זה טוב. החסד שבתוך הגבורה, החסד שבאמירת הדי, החסד בזה שיש דין ויש דיין, ומסתבר שאם היה פה דרשן אחר הוא כבר היה עושה איזושהי דרשה על זה שהמילה דיין זה המילה די ועוד נון, שאני לא מתמצא בכל הדברים האלו. אבל זה בא משם, זה בא משם. לא לא לא, אל תמרדו בסדר הזה, אל תגידו אבא מה אתה בדינים. תהיה בדינים, זה חשוב. אם אתה רוצה לחיות בעולם שעוד צוחקים בו ועוד רוקדים בו ואפשר לצאת מתוכו לריקוד, תאמין בדינים, הם חשובים. אלמלא היא איש את ראו חיים בלאו. ומכאן להבנת דוד המלך בתנא דבאליהו, אמר דוד המלך, אני שמחתי מתוך יראתי. נפרש קודם כל את זה, כל כך פשוט עכשיו. אחרי שהייתה לי את היראה, אחרי שעולמי הפנימי היה בנוי ומסודר, שיש בו חוקים קבועים, יודעים מה עושים ומה לא עושים, מה מתאים ומה לא מתאים, מה אסור ומה מותר, מה טמא ומה טהור, יודעים, יש מסגרות. מתוך יראתי שמחתי, מהמקום של הסדר והיראה הזאת שאומרת לי תיזהר, יש דין ויש דיין, זה לא הפקר העולם. מתוך עולם שהבשורה שלו זה שזה העולם לא הפקר, שמחתי מתוך יראתי. ולאחר מכן יראיתי מתוך שמחתי. שתי הבנות שמשלימות אחת את השנייה. וכשראיתי את השמחה שלא קדמה לה היראה, ראיתי אותה איך שהיא עולה ומתפרצת ועולה ושוטפת, ולרגע מסוים היא מאיימת לשטוף את כל סדרי בראשית, היא מאיימת לשטוף את כל סדרי החינוך, את כל מסגרות הבית, את כל מסגרות הערכים, את כל מסגרות האסור והמותר. שמחה, יראיתי מתוך שמחתי. הסתכלתי על השמחה הזאת, ואמרתי, אתה יודע מה? זה מפחיד. זה מפחיד. והיראה ההיולית הזאת, היראה המופשטת הזאת, של יראתי מתוך שמחתי, הולידה יראה אפקטיבית. יראתי מתוך שמחתי, הולדתי יסוד של יראה שנובע כתוצאה מן השמחה. מהמקום של השמחה המאיימת הזאת, אמרתי, נה, תפוק עכשיו על השולחן ותאמר להם, ראש השנה היום, תכניס את זה לתוך מסגרת, את השמחה הזאת, זה חשוב. יראיתי מתוך שמחתי. חסידים אומרים, אלה תולדות אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אברהם שמסמל את המידה הימנית, את המידה המשפיעה, את המידה הנותנת, הוא באישיותו, במהותו, הוליד את יצחק. הוא הכריח, הוא הצריך.